נכון, הרמב״ם בטח היה מביא איזה משקה והיה פוצח בריקוד ומסלסל ב... אני בדיוק כל הזמן חושב לעצמי איזה פרק אפשר ללמוד שהוא כזה...
אבל...
חגיגי, בדיוק.
חשבנו להמשיך דווקא.
אני אשמח להמשיך.
לא הוחלט, אבל...
אני לא יודע אם יש פה... אני... זה לא פשוט, הנושא. צריך הסכמה רצינית של אנשים שבאמת...
אולי רק חודש אלו לא משהו.
אני חושב שאולי ללמוד הרב קוק.
שנה הבאה.
כן.
סליחה. הרב קוק אני תמיד מוכן. היה לי חבר במחזור שלי שהוא אהב את מסכת כתובות. הוא ממש היה לו שאוהב ללמד בכתובות. וכל שנה מגיע אליו מישהו, אמר לו, מה דעתך דוד שלימד חברות הבקיאות בערב? הוא אומר, בסדר, מה למשל? מסכת כתובות. הוא אומר, כן. כולם רוצים ללמוד את מסכת כתובות, כי הוא יודע אותה כמעט בעל פה. בשמחה. מסכת כתובות. ברקוק. תמיד זה... כל פעם זה משהו. זה עולם גדול. יכול להיות שנעשה איתכם, נראה, אם תרצו רב קוק, אז יכול להיות שנחליף לאיזה מהלך. עשיתי השנה קורס במכללה לאיזה קבוצה של אנשים, קבוצה קבוצה קטנה, אבל היה, קראנו לזה רב קוק ומקורותיו. זאת אומרת, לקחנו קטעים ברב קוק, אבל לפני שנכנסנו לקטעים, למדנו את המקורות בקבלה ובחסידות. ואז הגענו לרב קוק. ואז לקחנו כמה מושגי יסוד, כמו צמצום, שבירת הכלים, העלאת ניצוצות, כל מושגים, למדנו אותם קודם כל אצל הארי ובחסידות.
זה השני
המשמעותי לגמרי. אתה פתאום מבין איפה זה בא. זה ראייה אחרת לגמרי של העניין. זה הלך קודם כל זה יותר לפי נושאים ופחות לפי ספר. אבל זה גם הרבה לשקוע בספרים אחרים. זאת אומרת, זה הרבה ללמוד דברי חסידות, דברי קבלה. לא הכרחי, אני רק אומר, זה הרעיון. דווקא הקבוצה הזאת שרדה לא רע, למרות שיש שם כמה קטעים לא פשוטים. אז אתם תחליטו לגבי מה נלמד באלול ומה זה, כלומר, אני פתוח ל... גם להמשיך במורה נבוכים וגם להתחיל הרב קוק, מה שתרצו. כיוון שלמדנו את פרק, את חלק ג' את הנושא של המצוות, ואת עיקרי העניינים למדנו בנושא המצוות, אז טוב, בואו נעשה... טוב. למה פרק מפורסם? פרק י"ב בחלק ג'. אחד הפרקים הכי מפורסמים במורה נבוכים. פרק ארוך, אבל הוא לא פרק קשה. הוא מפורסם בגלל שהוא עושה חלוקה של שלושת סוגי הרע בעולם, וכל הוא נותן איזה מבנה, איזה מבנה שהפך להיות כזה נכסי צאן ברזל במחשבה בכלל, אז לכן חשוב להכיר את זה גם קצת מבפנים. לפני, אני אומר כבדרך אגב, לפני כמה זמן אמרתי לכמה חבר'ה משיעור היי, שצריך לעשות רשימה של קטעים במחשבה, זה מה שבתחום שאני עוסק בו, שבלי להכיר אותם, לאדם אסור לעזוב את הישיבה. ואלה מין קטעים יסודיים כאלה, שלא יכול להיות שאדם למד בישיבה כך וכך שנים, והוא לא מכיר את הקטע הזה, הוא לא למד אותו, הוא לא פגש אותו, הוא לא עיין בו, לא. אז אמר לי מישהו, נו, אז שאני אכין רשימה. אז אמרתי לו, תשמע, זה רעיון וכן הלאה וזה וזה, וזה. שבתי יום אחד והכנתי באמת איזו רשימה.
קיבלנו רשימה בשיעור א'.
כן, אבל לא, רשימה של שיעור א' זה משהו אחר, זה ספרים, זה משהו, וגם פאבסיקיות רשימה הרבה יותר מתוחכמת. חילקתי את כל ספרות המחשבה לחמישה שלבים, לכאילו שיעור א', שיעור ב', ממש לקחתי את כל ספרות המחשבה, חילקתי, את זה אני כבר לא מחלק בשנים האחרונות, כי אף אחד לא עושה את זה, אבל זה באמת היה עבודה יפה. זאת אומרת, אתה יכול לקבל תמונה, אדם שרוצה, כאילו כל שנה, נגיד, ברב סולובייצ'יק, ברב קוק, בפילוסופיה, בפילוסופיה כללית, בחסידות, אתה מבין, כאילו, מסלול, מחולק לחמישה שלבים, אז אתה יכול כל שנה, כאילו. פעם עשיתי דבר כזה, וזה, בסדר, זה פיפי. אני אמרתי על קטעים משהו, הרבה יותר מצומצם. קטעים יסודיים כאלה, שבלידיהם, מה שאני קורא, אינטליגנציה דתית, אינטליגנציה מחשבתית, כמו שבאדם אינטליגנט, יש דברים שלא יכול להיות שאתה לא שמעת עליהם, לא. אופל עליך מהשמיים, לא יכול להיות, אדם, אז אדם שבן, אדם שלמד בישיבה, לא יכול להיות שהוא לא ראה את הקטע הזה, הקטע הזה, אני יודע. אז עשיתי רשימה. עכשיו, זאת רשימה לגמרי ראשונית, אבל, אז אני אומר, יש פרקים, יש למשל במורה נבוכים, אני חושב, צריך לכתוב, זה שלושה פרקים, משהו כזה שיהיו בה, שהם כאלה פרקים שחשוב להכיר אותם. כמובן, אתם מבינים, זה מאוד נתון לשיקול הדעת, כי אתה יכול להרחיב את הרשימה, להכניס בה בסוף את הכל. כל הרעיון הוא משהו יחסית בצומצם. אבל, אז בוא נגיד ככה, פרק י"ב הוא מועמד די כבד לרשימה הזאת, אם כי הוא לא, הייתי אומר כזה, הוא בספק, מכיוון שהוא גם קצת ארוך, אבל הוא יסודי מאוד, וחשוב, הוא ממש חשוב כזה, נותן איזה בסיס כזה לחשיבה. אז בואו נראה איך זה מתחיל. רבות עלה בדמיון ההמון כי הרעות בעולם יותר מן הטובות. זאת אומרת, אצל אנשים הרבה פעמים החשיבה היא שכמות הרע בעולם, רע כאן, שימו למילה רע היא תמיד מילה מאוד מבלבלת, כאן זה כמות הסבל. כאן המילה היא סבל. אני צריך תמיד להבחין במילה רע בין רוע במובן של רוע מוסרי ובין רוע במובן של סבל. כשאדם אומר היה לו רע, היה לו רע, ובין הוא סבל. יכול להגיד הוא היה איש רע, נכון? זאת אומרת הוא היה אדם לא מוסרי. מובן? זה משהו אחר. כאן המילה רע היא סבל. רבות עלה בדמיון ההמון כי הרעות בעולם יותר מן הטובות. עד שבהרבה מעטפות העמים וכל העמים ושיריהם כוללים עניין זה, ואומרים כי פלא הוא שימצא בעולם טוב. כן? פלא הוא שימצא בעולם טוב. אבל רעותיו רבות ותדירות, ואין הטעות הזאת אצל ההמון בלבד, אלא גם אצל מי שחושב שהוא יודע משהו. יש לה על רזי ספר מפורסם, רזי הפילוסוף מוסלם במאה התשיעית, כן? וקראו על הלליה, זאת אומרת האלוהיות, כלל בו מהזיותיו ושכליותיו הגדולות, ומכללה עניין אשר בדע אותו, והוא שערה במציאות יותר על הטוב, ושכאשר תשווה בנחת האדם ותענוגותיו במשך זמן של בתו כנגד מה שירה לו מן הצו והיסורים הקשים והמחלות והמומים, והדאגות והעיגונות והכישלונות, אז תמצא כי מציאותו של האדם נקמה, וראה רבה מנת חלקו. והמשיך לאמת השקפה זו בסקירת הפגעים הללו כדי להתנגד לכל מה שחושבים אנשי הצדק על חסדי השם וטובו הגלויים ושהוא יתעלה הטוב המוחלט וכל מה שיבוא מאיתו טוב מוחלט בלי ספק. זאת אומרת יש כאן מלחמת עולם בין שתי תפיסות עולם מנוגדות. התפיסה האחת היא התפיסה הפסימית שאומרת שהעולם הוא רע והסבל הוא היסוד הדומיננטי במציאות. אל מול זה עומדים מייחדי השם שמדברים על חסדי השם וטובו, שמדברים על השקפת עולם חיובית אופטימית שאומרת שהמציאות והעולם הם טובים. זאת ממש מלחמת עולם. צריך להבין את זה, זה מלחמת עולם שהיא ימיה כשנות דור, והיא מתקיימת כל הזמן. זאת אומרת, היא אף פעם המלחמה לא נפסקה ולא נפסקת. בכל דור ודור קמים הדמויות. כאן הוא אומר על רזי, הוא מביא את על רזי המוסלמי, שזה הדמות שעכשיו אלינו לא מתווכח, אבל זה לא על רזי, זה שזה אין ספור ביטויים בפילוסופיה, בתרבות, ברוח, בדתות. כן? אפשר להביא כאן אין ספור שמות, אני יודע, למשל הרב קוק, הוא מתווכח עם שופנהאוור, הוא שם אותו כדמות להתווכח איתה על הפסימיזם של שופנהאוור, שאומר שהעולם הוא רק איזה רצון עיוור, שמניע את המציאות, אין לדברים תכלית, וכן הלאה וכן הלאה, והוא תוקף אותו בחריפות. הוא קורא לו קליפת התנין העיוור. התנין זה הנחש, העיוור זה הסמוי עין, שהרצון העיוור זה התנין העיוור, והרב קוק יש לו קטעים יפים באורות הקודש, כן, אז זה מביא אותם באורות הקודש, שהם מלחמה בפסימיות הזאת. שופנהאוור מושפע מהדתות המזרחיות, שופנהאוור הביא את הדתות ההינדואיסטיות אולי בודהיזם, לא יודע, למערב, ובאמת הדתות המזרחיות המתחרות אחת בשנייה מי רואה את העולם יותר גרוע. זאת אומרת, אף אחת לא רואה את העולם כטוב, זה בטוח, אבל מי רואה את העולם כיותר גרוע. כלומר, וכמובן השאיפה היא רק להשתחרר מהעולם הזה, רק לצאת ממנו. כלומר, העולם בגדול, גם ההינדואיזם, גם הבודהיזם וגם הג'ייניזם, שלושת הדתות הגדולות של המזרח, כן, אני מדבר בהודו ובסביבה, אני לא מדבר עכשיו על קונפוציוס וזה דתות אחרות, אבל דתות שליליות ביותר שרואות את העולם בצורה השלילית ביותר. מבחינתנו, הייתי אומר, מבחינת התרבות שעכשיו מסתובבת בעולם, הכי מעניין הוא כמובן, הכי חשוב הוא כמובן הבודהיזם, כיוון שבצורה כזו או אחרת הבודהיזם מחלחל בצורה מאוד חזקה למערב בימינו, מה שלא היה בראשית המאה ה-20, זה באמת, אני חושב, יותר הינדואיזם, והיום זה הבודהיזם שיותר נכנס, והוא ממש משמש כמרכיב תרבותי חשוב בתרבות המערבית היום. אנשים לא כך יודעים את זה, אבל זה מרכיב מאוד חשוב. והבודהיזם הוא תפיסה, בבסיס שלו הוא תפיסה, הבודהיזם הקדום, זאת אומרת הראשוני, בודה, אותו האיש הזה שקראו לו בודה, כלומר בודה זה כינוי, לא היה לו, זה שם שלא היה אחר, אבל בודה זה אדם המואר, זה שהתעורר, זה ש... אבל בכל אופן, התפיסה שלו הייתה שהחיים, העולם הוא סבל גמור, והוא מלמד אותנו את הדרך לצאת מן העולם בצורה כזאת שבאמת לא נחזור אליו. זאת אומרת, זהו, ניגאל. הגאולה היא באמת ההתעיינות. והוא הציג את זה, והתפיסה שלו היא תפיסה מאוד מאוד חזקה ומאוד דומיננטית. וזה מדהים איך התרבות הזאת חודרת למערב, למרות שהמערב הוא כאילו בא מיסודות מערבים. המערבים, זה אומר יהדות, אחר כך הנצרות, האסלאם, שהמוטיב הפסימי הוא לא כל כך חזק. למרות שגם בנצרות יש את המוטיב הזה, מוטיב שלילי כלפי העולם הזה. אבל לא מושגים כל כך קשים, שכאילו עצם הקיום הוא רע, המושג קיום בכלל הוא רע, דברים כל כך קשים לא קיימים במערב.
זה מגיע שאתה לא אדם שאינם
לא נכון, אתה צודק. זה, במשפט הזה הוא באמת משפט אני יודע מה להגיד אליו.
חריג.
תראה, קשה לי להגיד חריג, כי מדובר על זה שחלקו על זה שנתיים ומחצה, ובסוף הולדו בית הלל לבית שמאי. תבינו. לא פשוט העניין.
אבל עכשיו שנברא תשפש במעשה, ואז יש...
איך שלא יהיה.
חסוך אומר שזה כאילו, ואז טוב לא שנברא, לא.
תשמע, זה לא נשמע טוב. כי אתה רואה את ההגות היהודית מקדמה דנה. ועד היום. אני לא מדבר על התנ"ך. התנ"ך הוא ודאי חיובי. התנ"ך מדבר על העולם הזה, על הקיום, על המציאות, על החיים. התנ"ך הוא מאוד חיובי. פגישת עולם. אתם רוצים, בראשית ברא אלוקים, ברא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. טוב, וזה למה. הוא מקבל, מישהו רוצה להיות פרק בראשית, מקבל תמונה חיובית על העולם. בסדר, חטאים, נפילות, וכולי, אז בני אדם מקלקלים, אבל אתה רואה עולם באופן בסיסי, עולם, זה אישה חיובית ביותר, חיובית ביותר. הרמב"ם, הגישה שלו, תפתרו כאן, בפרק הזה, זה גישה מאוד מאוד יסודית וחיובית. אני לא מדבר על הרב קוק, שמנהל קרבות אדירים כלפי כל, נגד כל התפיסות הפסימיסטיות האלה. בכלל, כל ההוגים שלנו, מאלף, אין, אתה לא מוצא אמירות פסימיסטיות וקשות. אולי אומרים שחסידי אשכנז היה בהם את היסודות הפסימיים האלה, שאחר כך באה החסידות של הבעל שם טוב, וקצת תקנה את זה ותקנה את זה משהו. אני לא יודע, אולי שם, אני לא בקיא כוח בחסידות אשכנז, והרוקח, והרמייזה, גרמיזה, שם כל האלה, כל הזרם הזה.
סיגופים.
מה? כן, סיגופים הזה. בסדר, זאת לא כמו זאת נועה, בטח היה שם. וגם אצלנו כמובן יש גם אמירות, כן, העולם הזה הוא פרסדור, אבל בכל אופן עולם יש עולם הבא, שעולם חיובי. תבינו, בעבודיזם וזה אין עולם הבא ואין נעליים, תבינו, זה צריך להשתחרר מכל קיום, אין, הכל זה,
איפה
תשמע, קודם כל, נעשות בכל העולם סדנאות ויפאסנה, שזאת הדרך ההערה הבודהיסטית. זה נקרא ויפאסנה. אתם לא מעורים בסצנה. אתם צריכים להיות בסצנה, אתם צריכים לדעת. תראו, הקטע הזה של בודהיזם, יוגה, מדיטציות, זה באליטות האליטות בעולם החילוני הן שקועות בזה. איך אמר מישהו, שאל מישהו, אני יודע, מי עושה יוגה? אז הוא אמר לו, כולם. זו הייתה התשובה שלו. זאת אומרת, זה תלוי באיזה חברות, כמובן, אתה תלך, יש חברות שהם לא שמעו על זה, אבל בחברות היותר כאילו ה-high society וזה, היום זה הטרנד, זה הקטע. זה מאוד מאוד מקובל. יש, הסדנאות האלה הן סדנאות של שתיקה, של שבוע שלם, של שתיקה גמורה, שרק עושים את הלימודים, יושבים מול הקיר ועושים רק מדיטציות, לא מדברים כל השבוע. מדובר על שני מקומות שעושים את זה באופן רציף כל השנה, וזה מלא כל הזמן. מדובר על מאות, רק בעבר, אני מדבר על הארץ. לא מדבר על אירופה, ארצות הברית, ששם בכלל זה אין ספור, כל מיני גורים וכל מיני אנשים שעושים ומביאים את זה למזרח, למערב, מהמזרח, וזה קשה להניח. עכשיו, אני חושב, בפסיכולוגיה יש ממש זרמים היום בתוך הפסיכולוגיה, זה נקרא פסיכואנליזה, פסיכולוגיה בודהיסטית, שמכניסים יסודות בודהיסטיים ומערבים ומשתמשים בזה ורואים בזה הרבה חשיבות גדולה ולהכניס את זה וכן הלאה וכן הלאה. יש לזה השפעה עצומה. בתחום פסיכולוגיה זה מאוד חזק, מאוד חזק. וגם לא פסיכולוגיה, כל האנשים שהם יותר מחפשים כאלה, זה היום התשובה. עכשיו, הבודהיזם עבר תהפוכות, צריך להבין, זה מה שהיום בודהיזם הוא לא בדיוק הבודהיזם הראשוני, וזה קצת מבלבל, ולכן זה קצת שיפר את המצב. זאת אומרת, הבודהיזם שאפשר לומר ככה, שמסתובב היום בעולם, הוא מרוכח, הוא לא קשה כמו הבודהיזם הראשוני. הבודהיזם הראשוני הוא היה מאוד מאוד שלילי כלפי המציאות. עכשיו, לא, אני לא רוצה להיכנס עכשיו כמובן לנושא הזה, ומה זה, והתורות האלה, שהן זה מעניינות כשלעצמם, אבל העיקר הוא שראייה שלילית ביותר של המציאות. אני חושב שהוא האדם הכי שלילי, זאת אומרת, הוא תפס את המציאות בצורה הכי, הרבה יותר מעל רזה. רזה הוא עוד, דעתי, עוד מתון יחסית לבודה. ושופנהאואר ואחרים, הם היו מאוד שליליים. אבל אנחנו באמת בגישה שלילית למציאות, אנחנו מוצאים אותה אפילו עוד בתפיסות הטרגיות היווניות, זאת אומרת, זה דברים ישנים, זה לא מתחיל מהיום. זה גישות שרואות את החיים כגורל, כאדם שלו, הגורל שולט במציאות. בתוך הנצרות אנחנו כמובן מוצאים יסודות חזקים כאלה של שלילת העולם הזה וכן הלאה וכן הלאה. אז לכן, בוא נגיד ככה, אנחנו חיים בתוך עולם יהודי שהגישה החיובית שלו למרות המאמר הזה, כן, שהוא באמת מאמר שהוא באמת קשה, ואני לא מוצא כל כך הרבה התייחסויות אליו. זאת אומרת שאותם הוגים, למשל הרמב״ם או הרב קוק, אולי באיזה מקום, אני לא יודע, אני לא מכיר, אם הוא מתייחס למאמר הזה ואיך הוא מפרש אותו, כן? אני לא מתכוון בצורה דרשנית, בדרשנות אפשר כל מאמר להפוך, אבל מתכוון בצורה רצינית, איך להתמודד עם המאמר הזה? זה גמרא לא פשוטה. אז אני אומר שאין ספק שהצבע הכולל הוא חיובי, וזה הרמב״ם פה משקף לדעתי את מחשבת ישראל. זאת אומרת, זה לא, אתה יכול להגיד רמב״ם, רמב״ם, לא, הוא משקף פה בצורה רצינית את המחשבה היהודית. זאת אומרת שהעולם הוא עולם טוב, וזה הקו של פרק י"ב. המהלך שלו לבוא ולומר שלמרות שיש בעולם סבל, יש בעולם סבל, זה לא אומר שהעולם לא טוב. עכשיו זה לא פשוט להסביר את זה, כן? כי סך הכל גם אנחנו, אני לא מדבר עלינו, בוגרי המאה ה-20 של קרנות העולם הראשונה, קרנות העולם השנייה והשואה, 50 מיליון אנשים נהרגו בקרנות העולם השנייה, כן? לא מדבר על היהודים. קרנות העולם הראשונה הייתה איומה, לא בממדים כאלה, אבל הייתה איומה ונוראה, מי שיודע מה שהיה שם, וכן הלאה, ועוד במחמות היהודים ברוסיה ובכל מקומות, קיצור, 120 מיליונים נראו. אז אנשים יש להם אופי, התחושה של אנשים בוא נגיד ככה בשנות ה-60, ה-70 של המאה ה-20 היו, התחושות היו קשות מאוד, תחושות מאוד קשות של מציאות. המציאות היא קשה, בני אדם הם רעים, יש רוע בעולם, יש קושי בעולם, העולם הוא לא טוב. אנשים דיברו במונחים, אין משמעות לקיום, הקיום הוא סבל. נכון, הדברים מאוד מאוד קשים. אז אני אומר, לא פשוט לנהל קרב מהמקום האופטימי, המקום החיובי, תאמו הוא כי טוב השם, יש לה הקדוש ברוך הוא עשה את העולם ישר, והקדוש ברוך הוא עושה את העולם זה טוב. תבינו, זה מאוד מאוד עקרוני, כי אדם שמאמין שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם והשם הוא טוב, אז הוא צריך להאמין לזה. תמיד בהודו יכולים להגיד לך שהאל עשה את העולם, לשחק עם הבריאות שלו, שתעשע בהם, שלא אכפת לו מה יקרה להם, זאת יכול להיות. ובכלל, בתפיסות האליליות, העולם הוא נתפס כאיזה מין משרתים של האלים, האלים בכלל, הדבר האחרון, האחרון שבאחרון שמעניין אותם זה בני אדם. הם רק משתמשים בהם, בני אדם בעמדם, תפקידם, העולם, הכל זה חסר משמעות, חסר ערך, ודאי לא טוב, וכן הלאה וכן הלאה. לכן, זאת עמדה יהודית מאוד חשובה, כנגד עולמות אחרים, שמציגים תפיסת עולם, באמת קשה.
זה המציאות, זה סיפור שבלות בין החברה הקיונית, כמה טוב הוראה של העולם, בין השאלה הדתית, הם עושים להתנגד למה שחושבים, שהשם הוא טוב,
ברור, תמיד תראה, הדברים יהיו קשורים, תבין. אדם שחווה מציאות רעה, יש לדבר בסוף השלכות תיאולוגיות. זה לא יכול להיות להישאר רק ברמה ה... נקרא לזה האקזיסטנציאלית, שיגיד, תשמע, נאחס. לא יכול להיות. הוא תמיד בסוף ישאל את השאלה רק רגע אחד, מי עשה את העולם? איך הגיע העולם הזה? למה זה כך? מאיפה זה מגיע? מה המשמעות? תמיד הוא ישאל את השאלה הבאה. וזה ברור שזה יתגלגל לשאלות התיאולוגיות. תמיד יש קשר בין העולמות האלה. וגם הפוך, תפיסות תיאולוגיות יוצרות תחושה של קריות, זאת אומרת, למשל, תפיסות אקזיסטנציאליות, שאין להם האקזיסטנציאליזם הקפרני, אז הם יגידו שהעולם הוא חסר משמעות, וזה רע מאוד, זאת אומרת, זו תחושה נוראית. אדם שחושב שלמציאות אין שום משמעות, מביא אותו לדברים מאוד קשים. וסיבת כל, בואו נקרא עוד כמה שעות, וסיבת כל הטעות הזאת, מפני שהשחל הזה, זה כאן הוא התכוון לאלרזי ודומה, מן ההמון, אינם בוחנים את המציאות כי אם באישי האדם לא יותר. הוא מדמה כל שחל, כי כל המציאות למען אישיותו, כי הוא אין שם מציאות כי אם הוא בלבד. ואם הראה לו דבר הפך מה שרצה, החליט ופסק כי כל המציאות רעה. ואילו התבונן האדם במציאות והשכיל אותה וידע אפסותו, אפסות ישותו בה. כי אז היה מתברר לו האמת ומתגלה, כי ההזיות הגדולות הללו שעוזים בני אדם לריבוי הרעות העולם, אינם אומרים כי זה ביחס למלאכים ולא ביחס לגלגלים ולכוכבים ולא ביחס להסתדרות ומה שורכב מהם לדומם וצומח ואף לא ביחס למיני מלאכים, אלא כל מחשבתם רואה מקצת אישי המין האנושי ומתפלים על אותו אשר אכל המאכלים הרעים עד שהחזור רעתן, האח בא עליו ההזק הגדול הזה ואח נמצא הרע הזה, וכן מתפלים על מי שירבה בתשמיש עד שלקה בסימאון ויגדל ביניהם פגעו של זה בסימאון וכן כל כיוצא בזה. שימו לב, הסיום פה על העניין הזה של מי שמזיק לעצמו, זה תכף הוא מכניס, הוא נותן פה מהילך יותר גדול. אבל ההתחלה של הפסקה הזאת, מה שקראתי, יש כאן מהלך מעניין של הרמב״ם, שהוא מעורר מחשבה. בכל זאת, מה שהוא רוצה לטעון, זאת טענה שהוא חוזר עליה כמה וכמה פעמים, גם פה וגם לאלן ביוד ג' ובכמה מקומות. הוא טוען את הטענה הבאה. הוא אומר שהמציאות בגדול של ההוויה היא מאוד גדולה. יש בה מלאכים, יש בה גלגלים, יש בה כוכבים, יש בה שחלים, ויש בה גם העולם שלנו. אבל העולם שלנו הוא רק תחתית סולם ההוויה. שימו לב, זאת נקודה מאוד חשובה. יש כאן תפיסה שהאדם איננו מרכז ותכלית המציאות. זאת אמירה מוזרה לאוזן של אדם שחושב שלפחות בימי הביניים עוד חשבו חשיבה גאוצנטרית, שאדם הוא מרכז, נכון, השם מסביבנו, אנחנו סביבנו, אנחנו במרכז. אז ממילא אנחנו תכלית הבריאה ומרכזה. ובאמת, במשל אצל רב סעדיה גאון, הוא אומר שהעולם דומה לביצה, ואנחנו החלמון. זאת אומרת, אנחנו הדבר העיקרי, אנחנו המרכז, הכל בשביל האדם. כל העולם, וככה מי שקורא אגב את ספר בראשית, מתרשם, נכון? שהכוכבים לא נבראו, אלא בשבילנו, והשמש לא נבראה, אלא בשבילנו. נכון? קשה לדעת, אתה אומר, יתוש קדמך, אתם יודעים, אדם נברא ראשון, נברא אחרון. אז תמיד יש איזושהי שאלה כזאת, האם כל העולם לא נברא בשביל האדם, או שהעולם נברא ובסוף נברא האדם, אני יודע מה, משהו כזה, יתוש קדמך, זאת אומרת, אתה פה עוד קטנצ'י. כל פעם, הרמב״ם לוקח את הכיוון הזה, והוא אומר, יתוש קדמך, זאת אומרת, לא יתוש, הרמב״ם לא חושב שיתוש באמת יותר חשוב מהאדם, הוא חושב שמתחת גלגל הירח, זאת אומרת, בעולם הזה, בני אדם הם ממש חשובים. כי הם היצורים החכמים, הם היצורים בעלי הרוח, ובאמת כל בעלי החיים וכל שאר היסודות, הם רק חומר. או יש להם איזה נפש, יש לבעלי חיים נפש, אבל זה דבר שהוא מאוד מאוד חלש. לעומת בני אדם שיש להם רוח, יש להם דבר גדול. אז לכן מתחת גלגל הירח, זאת אומרת, במציאות הארצית שלנו, בני אדם הם חשובים, והרמב״ם מוכן אפילו לומר. למרות שיש בזה איזה קצת ספק בכתיבה שלו, יש קצת בעיות פה, י' ג' וזה, וקצת בשמונה פרקים וזה. סליחה, בהקדמה לפרוש המשנה. אבל משמע מדבריו שהוא מוכן לומר שבעלי החיים והעצים נוצרו בשביל האדם. למרות שזה לא כל כך פשוט לומר את זה, גם לרמב"ם, לנו ודאי לא פשוט לומר את זה, שזה נוצר בשביל האדם, כן. אבל איך שהוא מוכן לומר? ברור לו, מה? למה זה לא פשוט לומר?
אם הדבר הכי בעולם בא משמעות זה האדם,
קשה קצת לומר את זה, מכיוון ש יש הרבה דברים שאתה לא רואה את הערך שלהם. יש מישהו אמר, יש אלפי סוגים של חרקים, אלפים אלפים של סוגים של חרקים. איך תשכנע אותי שכל זה בשבילנו? איך אפשר להשתכנע מזה? יש אין ספור עצים, אין ספור פרפרים, כל זה
בשבילי.
אבל אם אפשר ליצור אדם בלי שיש לך איזה חרק בג'ונגל שאף אחד לא ראה אותו ואף אחד לא יראה אותו.
הרמב"ם אומר גם שכל האנשים זה בשביל אדם ספציפי, אז באותה מידה זה אפשר להגיד אותו דבר לגבי...
לא, הוא לא אומר אדם ספציפי,
הוא
אומר, של האליטה. לא, של האליטה. הוא אומר, לא זאת ריחה. הוא אומר, בני אדם, בסופו של דבר, הכל זה בשביל המדרגה הגבוהה. בבני אדם, המדרגה הגבוהה זה אותם החכמים שהם משיגים בסוף, מגיעים למיצוי האנושי.
פה אפשר לשאול איך שפנים באפריקה עוזרים לאישה.
נכון, אותה שאלה. בדיוק, יש שם, בוודאי בימיו של הרמב״ם. מה אותו שבט בני אדם אינדיאני עוזר ל... אז הוא אומר, הדוגמה שלו, שפעם פנה בית, כדי שזה צדיק יבוא וישב בצילו של אותו בית. אז זה דחוק, כן, זה לא משכנע. כי אני אומר שעברו שם, נבנו עוד איזה 3-4 בתים ששום צדיק לא עבר ולא יעבור שם לשבת בצילו. אם כי אולי אנחנו עכשיו מטיילים קצת בעולם ויושבים בצילם של כל מיני בתים, אז אולי אנחנו זוכים לעשות את זה, אבל...
לא צריך לדבר אחד לאחד. המציאות... העולם נקרא בשביל אותו אדם שהגיע למדרגה מסוימת.
זה ודאי שלו,
זה
ודאי שלו, העולם לא נקרא בשביל
זה. לא צריך את השמע היתוש הזה. זה לא
משהו נקודתי,
העולם
יתן
לדבר
טבעי. השאלה שלי אחרת. אבל למה לומר את זה? השאלה היא מה המוטיבציה לומר את זה? זה נורא מעניין. כי תראה, יש פה דבר, אני אגיד לך, פה יש עסק קצת מעניין, מכיוון שיש כאן רמב״ם, שאנחנו צריכים ללמוד אותו כאילו במשקפיים שלו. ואחר כך אנחנו צריכים לעבור לעולם שלנו, שיש לנו תפיסות קצת שונות, יש לנו השתנות, השתנות לנו כמה דברים ב-800 שנה האחרונות. להעתיק את העקרונות של הרמב״ם לתוך המציאות שלנו, יוצא דברים מעניינים מכל המעבר הזה, כן? אז אני קודם, תן לי קודם להגיד את הרמב״ם, שנייה אחת, קודם נגיד אותו, ואז קודם יהיה לו את התמונה שלו, ואז נראה מה אנחנו עושים עם זה אנחנו היום. אז ככה, הרמב״ם קודם כל הוא אומר, מתחת גלגל הירח, האדם הוא ודאי יצור הכי חשוב. האם הכל בשבילו? אני אומר, זה נאמר פה, אבל קצת לא בצורה מספיק בהירה. לא מספיק בהירה, כלומר, הוא לא צועק את זה. הוא אומר את זה, הוא לא צועק את זה, אבל אני חושב שהוא אומר את זה. גם הרב שביב כתב איזה מאמר, להשוואה, בסדר, נגיד. עכשיו, אבל מה בטוח? שמה שמעבר לעולמנו, זה בטח לא בשבילנו. זאת אומרת, ודאי הכוכבים הם לא בשבילנו. למה? זה הוא אומר לעלם בגלל. וזה למה? כי אצל הרמב״ם הכוכבים, זה לא מה שאנחנו חושבים לכוכבים. מה?
מה שבלתי
נוסע. זה, זה, זה. לא רק שאי אפשר להגיע, זה ודאי לא. הוא לא העלה על דעתו, כמובן. זה מלאכים. זה שקופים, זה, זה, זה יצורים שמימיים שיש להם שכל ורוח. הם ממש, משהו, תגידו מלאכים. זה המילה הכי קרובה לנו
שאפשר.
הכוכבים הספציפיים האלה, שאתה רואה אותם בעיניים שלך. הם, הם. כי הוא תראה, הם לא הבינו למה הם מהירים. למה הם מהירים? אז הם אמרו שזה מין חומר אחר שמאיר. יש להם חומר זך שמאיר, זה בכלל לא חומר שלנו. ויש להם, זה יש גלגלים, ויש זה, באמת, אלה, אלה.
ויש
שם, יש וערך, לא? כן. אם יש להם נפש ושכל, באמת קצת אני אופתע מזה, אבל אני חושב שכן. מה? אתה
התפתחה אסטרונומיה.
אסטרונומיה זה מדע מאוד עתיק.
שמואל, אני זוכר, שמואל.
הרבה לפני שמואל. שמואל הוא כבר, הוא באמת אסטרונומי גדול, אבל הרבה, אני מדבר איתך על לפני יוון. אני מדבר איתך, יוון, אני רוצה שתבין על מה אנחנו מדברים, כדי שתקבל קצת תמונה. יוון זה פחות או יותר מקביל לסוף בית ראשון. בסדר? תקבל תמונה קצת. אז אתה מבין איפה, איפה זה ואיפה שמואל? שמואל המאה השביעית. עכשיו חכה. אני מדבר איתך על הקדמונים שלפני יוון, שזה מקביל בערך לאברהם אבינו. ואנחנו יודעים שיש שם אסטרונומים, ואפילו ריהל כותב את זה, שהאסטרונומיה היוונית מקבלת, כנראה, כבר חושבים, לוחות של תצפיות של אסטרונומים בבלים. כי אי אפשר להסביר את התגליות של אסטרונומים יווניים רק לפי כמות השנים של אסטרונומיה יוונית. הם צריכים, הם חייבים כדי להגיע להישגים שהם השיגו, שהם מדהימים. אגב, הם רק מסתכלים בעיניים, הבנתם, כן? רק בעיניים. אני בוט... הם כל... או שהיה להם כאב צוואר, דעתי, או שהם שכבו על המזרון. הם רק, לא היה להם שום מכשיר. אתם יודעים שהמשקפת הראשונה, לא יודעת, הטלסקופ הראשון, לא, המשקפת הראשונה, נעשתה מתי? מה?
אזור גלילאו.
לא שומע.
אזור גלילאו.
אזור גלילאו, 116. נכון. עד המאה ה-16 אין דבר כזה זכוכית מגדלת. לא יודעים לעשות דבר כזה. זאת אומרת, הם רואים רק בעיניים. רק בעיניים. זה מה שהם רואים. וההישגים שהם הגיעו להם, הם כל כך מופלאים. הם כל כך מופלאים. שאתה לא מאמין איך הם יכלו להגיע להישגים האלה. זאת אומרת, אתם יודעים, עניין הלוח, קודם כל. הלוח שאנחנו, שלנו, שהוא הלוח העברי, הוא גם פרי של אסטרונומיה לא פשוטה. כן, הגיעו לדיוק עצום, 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 שזה פרי של אסטרונומיה גם כללי וגם יהודית. אני לא יודע בדיוק, יש פה כל מיני דעות מה התפתח פה. זה גם לוח עברי שלנו, אבל לוח עברי זה מבוסס על אסטרונומיות שהסתובבו בעולם. וזה באמת מתוחכם ביותר. אתם יודעים, להגיע לקפטט י' בית השצג, אתם יודעים, זה משהו, מה זה אורך החודש? זה מאוד מאוד מתוחכם. אבל התוכנים היוונים הגיעו לדברים שאי אפשר להסביר אותם. למשל, גבל פעד דוגמה חתנה, יש לי חשק לדבר על זה שעה שלמה, כי יש לי חבר טוב שהוא אסטרונום, אז אנחנו מגלגלים בזה לא מעט. אבל אני יכול להגיד לך רק דבר אחד קטן, וזה שכדור הארץ, יש לו כמה תנועות, כמו שאתם יודעים. נכון, יש את התנועה הזאת שהוא סביב השמש, ואת התנועה הזאת שהוא סביב עצמו, נכון? עכשיו, יש עוד כל מיני תנועות. יש תנועה אחת, שבנוסף לשתי התנועות האלה, הוא עושה גם איזה מין תנועה קטנה סביב הציר שלו. כאילו הציר שלו גם מסתובב ככה, זה התנועה היומית, גם התנועה הזאת סביב השמש. חוץ מזה, הוא עושה עוד תנועה כזאת. כן, הציר כאילו עומד, והוא עושה מין סיבוב כזה, משהו כזה. עכשיו, המחזור הוא משהו כמו 5,000 או 7,000 שנה. זה המחזור של הסיבוב. עכשיו, איך אפשר לתפוס דבר כזה? והסיבוב מאוד קטן. והיוונים עלו על זה. אז עכשיו, כנראה אומרים שהם הגיעו להם לוחות תצפיות בבליים קדומים. הם ישבו למה שהם ראו, וההבדל הקטן הזה, הם עלו עליו וזיהו את המחזור. זה משהו פשוט לא יאומן. לא יאומן. לא יאומן כי יסופר. אז אסטרונומיה זה מדע מאוד עתיק. מאוד. הוא אחד המדעים הכי עתיקים והכי חשובים, כי יש לזה השלכות עצומות על כל התפיסה של היקום. אבל הוא תופס, הוא בעקבות התפיסה, עד גלילאו, עד קופרניקוס, הם תפסו שיש פיזיקה אחרת, שמימית, שונה מהפיזיקה שלנו. זה עולם אחר, זה חומרים אחרים, ויש להם רוחניות שם למעלה. הם תפסו את זה כיצורים רוחניים. אז זה לא בעיה לא להגיע, כן להגיע. בכלל, מי מדבר על להגיע? זה בכלל משהו אחר. זה רוחות, זה מלאכים, זה משהו אחר לגמרי. מזה, אגב, אתם מבינים את כל העניין של אסטרולוגיה. אתם מבינים? איפה בא אסטרולוגיה? כי השמיים קיבלו משמעות רוחני. הרב, אתם יודעים שהרמב״ם היה לוחם הגדול באסטרולוגיה. לא יודעים, אתם יודעים את זה? חלק גדול מההוגים שלנו. בחז"ל. ובראשונים האמינו באסטרולוגיה. האמינו בזה. אחרי זה הם אמרו, הם מזל ישראל, שאפשר לצאת מזה. אפשר לצאת מזה, אבל בגדול האמינו באסטרולוגיה. הרמב״ם הוא לוחם קיצוני כנגד האסטרולוגיה. הוא רואה בזה מימד של עבודה זרה. חלק מפולחן הכוכבים. הוא לוחם חריף ביותר כנגד האסטרולוגיה. הוא כותב במאמר, במכתב, אגב דבר מאוד מעניין, לחכמי, אני לא זוכר, לא פרובנס, משהו בצרפת, אני לא זוכר את שמו. איך?
לוניל.
אני לא זוכר, אני לא חושב לוניל, משהו אחר, או לא יודע, אחד מהם שם, הוא כותב להם, הוא נגד אסטרולוגיה, מכתב מאוד ידוע, והוא אומר, תדעו לכם, בגלל זה חרב בית שלי. מה פירוש? הוא אומר, הם האמינו באסטרולוגיה, והם לא התאמנו בצבא. לא הלכו להתאמן. לא, לא עשו אימונים, לא הלכו לצבא, ולכן חרב ביתנו. אגב, אתה לא מאמין, את כתוב, צינת חינם, עבודה זרה, שום דבר. לא התאמנו בצבא, כך כותב הרמב"ם. הפסידו את הבית שלי. למה? היו להם כל מיני הוזים, חוזים כאלה בכוכבים, שמרו להם הכוכבים בצד ימין, בצד שמאל, אתם לא תיפרדו. לא הלכו לצבא. עשינו את הבית, חרב ביתנו, וגלה בית מקדש, וגלה אז ראיתי פעם איזה ספר שמוציא, יש איזה ספר שמוציא את האגרות הרמב״ם. ספר כנראה בסיומת קצת חרדי, אז הוא לא יודע מה לעשות עם המכתב הזה. אז הוא כותב, עוד סיבה למה חרב בית המקדש. עוד סיבה.
גם זה לא יסתדר להם עם הצבא, כאילו. זה שהוא יתאמנו לצבא.
כן, הלכו לצבא.
זה בתוכן של המכתב ובקרות.
מה?
זה בתוכן של המכתב.
אני לא שומע.
בתוכן של המכתב.
לא, לא בגוף.
לא, העורך. לא, 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 לא בגוף, לא. הוא עשה כותרות. הוא חילק את המכתב לאורך. הוא עשה לפני המכתב איזה כותרת. אז הוא כותב, עוד סיבה, אתה מבין? כי לא יכול להיות שזאת הסיבה. אז עוד סיבה שהרמב״ם מצא. זה ככה בשביל להדן קצת את הדברים. זה נחמד, ידעו נחמד. מזל שלא הוריד את המכתב בכלל, ולא זה, זה, זה. בימינו כבר היו בכלל מצנזרים את המכתב הזה.
איפה יש סימוכין לדבר הזה?
שמה?
איפה הרמב״ם מצא
במקורות? אני לא זוכר. תסתגל במכתב הזה, יגרות הרמב״ם, תפתר. לא יודע, לא יודע מאיפה הוא הוציא את זה. לא יודע, אולי קרה, אולי שזה מתרש כזה או משהו, לא יודע, באמת שאני לא יודע. אני לא זוכר, לא יודע. בכל אופן, זה, לא, הוא לחם, הוא היה לוחם נגד אסטרולוגיה. בכל אופן, אני אומר, השמיים זה מקום גבוה. אומר הרמב״ם, יכול להיות שיעשו את הכוכבים בשבילנו? הוא אומר, זה כמו שתגיד שאתה עושה, זה כמו שאדם חושב שהמלך הוא בשבילו, או הזה, מה פתאום, המלך לא בשבילו, המלך לא בשבילו, המלך הוא המלך, ואתה מרוויח מהעניין שיש קצת סדר בממלכה, אבל אתם מבינים? הוא אומר, אתה צריך להבין שאנחנו רק בשוליים של ההוויה. אנחנו לא הסיפור, ולכן הכוכבים הם חשובים, השמיים הם חשובים, הכל חשוב. אנחנו נמצאים אי שם. אז מה הרווחנו מהעניין הזה? אז הוא אומר, הרווחנו מהעניין הזה שאדם לא ימדוד את טובה של ההוויה או את סבלה לפי המבט המצומצם שלו. אתה צוציק, אז אתה לא טוב לך. אוקיי, אז אני לא אומר שטוב לך, אני לא אומר לך אתה טועם, לא טוב לך, אבל אל תקבע שכל ההוויה היא סבל ורע. לא, נכון, יש בשוליים, יש שם קצת רוע, אני מודה בזה. אבל אל תיגע שכל המציאות היא רע. עכשיו תראו, אז כמובן את הרעיון הזה למשל, הרעיון הזה הוא רעיון שהרבה אפשר לחשוב עליו, כן? האם אנחנו יכולים לקחת אותו לימינו? אנחנו היום ודאי חושבים שאנחנו מרכז הסיפור. אלא אם כן, אלא אם כן. עכשיו זה מאוד מסובך. מה אתם חושבים? אנחנו חושבים שאנחנו מרכז הוויה או לא? מה אתם חושבים?
מחפשים כל הזמן תרבויות אחרות
בחלל. כן, אז קודם כל אנחנו מחפשים תרבויות אחרות. בוא נגיד, בוא אני עכשיו נותן לך, למרות שכנראה הסימנים דווקא מוליכים יותר לכיוון שיש ולא שאין, כי
אפשר לתכנית ספירות אחרות או משהו.
לא, לא ספירות, זה לא פשוט ספירות, זה קשור לזה שמצאו לאחרונה, ב-15 שנים האחרונות, 20 שנה האחרונות, מצאו פלנטות. זאת אומרת כוכבים שמסתובבים סביב שמשות. גם, וזה מאפשר חיים. עד לפני 20 שנה, חשבו שביקום יש רק שמשות. אז את כל הסודים, קשה לחיות בטמפרטורה של 50 מיליון מעלות, אז די העריכו שאין חיים. ברגע שגילו את הפלנטות האלה, כוכבי לכת סביב כוכבי סביב שמשות, זה פותח אופציות, כנראה מדובר על... יש זוהו בוודאות 30, אני יודע כמה 40, אבל כנראה אפשר להעריך שיש אין ספור. אם יש 100 מיליארד כוכבים, כמו שמשות, כפול, יש 100 מיליארד גלקסיות, ובכל גלקסיה יש 100 מיליארד כוכבים, יש כמה אופציות כאלה. למה חושבים, מה הבעיה היחידה אם יש תרבויות? הערכה היא שהן היו צריכות להיות מתקדמות יותר מאיתנו. מבחינת המקום שלנו ביקום, אנחנו במקום יחסית צעיר ביקום. אז אם התפתחו חיים במקומות אחרים, אז הם היו צריכים להיות, להשיג אותנו. אם הם היו משיגים אותנו, איך זה שהם לא הגיעו אלינו? זאת השאלה. זו שאלה ממש קשה.
יש להם כנסייה או משהו?
מה יש להם?
כנסייה, הם חשכתים מהביניים.
זה מה שלא יכול להיות. לא, לא יכול להיות שהם בכנסייה. כי ימי הביניים, אנחנו, שאנחנו תרבות מאוד צעירה, הגענו כבר למדע שלנו. הם היו צריכים כבר לעבור את זה לפני מיליון שנה.
עדיין יכול להיות שהם עדיין לא הגיעו, והם יגיעו אלינו לפני שהם יגיעו אלינו.
אני יודע שיש פער גדול בין העולם הערבי לאפריקה, לא יודע. כן, יש תרבות שונות שעדיין מחלחל.
לא, אז אתה יכול לבוא ולומר, אוקיי, אז בוא נגיד שיש 100,000 תרבויות. 90,000 מהם נשארו אינדיאנים, שמוכלים עדיין קופצים עם נוצות על הראש סביב המדורה. אוקיי, תן ל-10,000 צ'אנס שיהיו גם אירופאים ויבנו איזה תרבות. בוא, תן צ'אנס, למה לא?
או
שאחרי
כל כך הרבה זמן משמידים תרד השני.
זה פסימיזם, אני שומע פה. כן, תרבות שהיא צומחת היא כבר משמידה את עצמה. אוקיי, יכול להיות, יכול להיות, מקווה שלא. בכל אופן,
שהם באו
וראו
שזה לא שווה.
כן, יכול להיות. שהם היו, או שהם פה. יכול להיות שהם פה, אנחנו פשוט לא רואים אותם. מה? עם האדם במרכז. אז זאת בדיוק, זאת שאלה, זאת שאלה. למשל, לא, אני אגיד לך, אני רציתי לומר ככה, בוא נניח שאין תרבויות אחרות. בוא אני אומר לך, אתה יודע מה, בוא נגיד, אני עכשיו חותם לך שנסענו בכל היקום ואין תרבויות אחרות. אוקיי, האם אתה אומר שאנחנו הכל בשבילנו? אתה יכול להיות שאיך נגיד את זה?
אני חושב שדווקא עכשיו יצאנו מהתקופה, זה היה עכשיו 100 שנה, אחת הסיעתית, יצאנו את כל המשאבים של העולם בשבילנו, עכשיו אנחנו גם פוגעים בדברים אחרים, פשוט קיומים מעבר לקיום של האדם. חוזרים לטבע,
לא, זה אתה אומר, זה בגלל שאתה מכבד. לא, לא, אתה מכבד את העולם, אתה מכבד את הקיום, אתה מכבד אותו, אתה לא רוצה להשמיד אותו, לקלקל אותו. זה עניין אחר, אבל אתה עדיין רואה את עצמך כ...
לא, חלק מהתנועות האלה, כן,
בדיוק, חלק בלי קשר לאדם.
שהם אומרות, האדם הוא באמת לא התכלית.
כן.
יכול להיות, יכול להיות. זאת שאלה מעניינת, מה אנחנו חושבים על זה?
אם האדם
התחיל,
למה אני
מתחיל
להציל זנים,
נתחדים,
משתיות כאלה?
למען הדורות הבאים.
למען הדורות הבאים
של
מה?
של האדם.
של האדם.
לא, כן. למה לקלקל? למה לקלקל? אתה מעריך את
הדברים. אבל כל המאמצים שאתה משקיע, אתה משקיע בהתמתחות עצמית.
לא, זה לא חייב להיות. תראה, בוא נגיד, זה יכול לנבוע משני מקומות, אבל אני אומר עוד דבר. אתה שואל את עצמך, למה כל כך הרבה כוכבים? אתה מבין? למה כל כך הרבה כוכבים? אם זה רק בשביל לאדם. הבשביל הזה הוא... אני חושב שאנחנו חיים היום בתודעה לגמרי אחרת. אנחנו חושבים היום בתודעה יותר אבולוציונית. לא יודע אם אתם חושבים כך, אבל... אני אומר, אני חושב, האדם המודרני חושב במוזרחים יותר אבולוציוניים. ואז, הריבוי הזה האינסופי של הטבע, הרי הטבע הוא פועל בכמויות עצומות. מקובל לומר שהטבע הוא חסכן. זה נכון במובן מסוים, שהוא לא עושה סתם, אבל אתה רואה למשל שעץ, כמה זרעים יוצאים מעץ אחד? לא יודע, מיליונים. נכון? בזרע של האדם, נכון? בכל, לא יודע, בכל סנטימטר יש, לא יודע כמה, 100,000, לא יודע את המספרים, אבל זה נכון של זרעונים שיכולים ליצור 100,000 אנשים. זה משהו מטורף. תחשוב. מכל בכל מקום. אז למה שלא יהיו מיליון כוכבים, מיליון חרקים, מיליון זה? זאת אומרת, עכשיו, זה לא סתם נעשה. כלומר, זה לא סתם, זה לא שיש איזה עושר למציאות שהיא באיזשהו איזון פנימי שאנחנו לא יודעים להבין. עובדה, אתה עובד כך, זאת יש פה איזה חוכמה שהריבוי האינסופי הזה של הזרעים בסוף משאין את העץ הזה. לא נוצרים אינסוף סדיצים, לא נוצרים אינסוף בני אדם, לא נוצרים אינסוף עכברים. זה, איכשהו, יש איזה איזון, יש איזה משהו. זאת אומרת, זה שאתה רואה מיליארד, מיליארד, מיליארד כוכבים, כן? זה 10^21 אפסים כוכבים. כן? בוא, מה יצור כך הרבה? בוא, תוריד איזה 10 אפסים. מה אכפת לי אני? מה אני צריך אותם? זה גלציות שלמות שמתרחקות מאיתנו במהירות. אבל זה לא עובד כך, מכיוון שהחומר נוצר, והגלקסיות נוצרו, ונוצר חומר, אני לא יודע להסביר, אבל בתהליכים כאלה, בסוף השאר, נוצר בן אדם. אבל ברור שאם אני אראה יקום שלם, תחשבו, מיליארדים של כוכבים, ומי שיבוא ולחש לך באוזן, תדע לך, כל הכוכבים, חתיכות חול שמסתובבות, או שמשות, פשוט קורים כאלה שכל הזמן עושים אש. או חום, או... זה יפה, זה נחמד. חורים שחורים, ננסים לבנים, כל מיני דברים מדהימים כתופעות אסטרונומיות. אבל יש רק מקום אחד, איזה גרגיר אחד, האמת שזה די מפתיע, איזה גרגיר אחד, בקצה היקום, אנחנו ממש תקועים, אתם יודעים, אנחנו תקועים בחור, מה זה חור? אנחנו לא במרכז העניין בכלל. יש שם פתאום יצורים אנושיים. וכשאתה חושב ליצורים אנושיים, הרי אתה באמת לא לוקח את כולם ברצינות. ברור שזה רק עם ישראל. כשאתה חושב על עם ישראל, זה ברור שזה לא כולם, זה רק הרצינים. ומי זה? זה אנשים בישיבה. ומי זה הישיבה? זה אלה ששובעים לו ישיבה במורה נבוכים. אז אתה שואל את עצמך, ויכול להיות, נכון? כל היקום וכל הזר שלנו חבורה קטנה שלומדת מורה נבוכים. נכון? זה קצת מפתיע, אבל בסופו של דבר, מה היה אומר הרמב״ם? כן? נכון? הוא אומר אחרת מה? בשביל מה? בסדר, שיהיה בן האדם שיקום בבוקר ויאכלו, אני יודע מה, ארוחת בוקר, ואחרי זה ילכו לעבודה, ובערב ילכו לישון. מה עשינו בעניין הזה? מה העניין הגדול? אם הם לא מגיעים לעניין הגדול של המיצוי, של השגת השם, ידיעת השם, זה הדבר. אם לא, בסדר. לא רע, לא אכפת לו שיהיו עוד כמה יצורים, אבל ודאי זה לא. אז אם אתה חושב בחשיבה תכליתית, כן? בוא נשאל כך, אז ברור שזה זה. אז בוא נגיד ככה, נגיד, איפה הקדוש ברוך הוא? הייתי אומר, הקדוש ברוך הוא הולך לטייל בגנו. בזוהר כתוב שהקדוש ברוך הוא יורד עם הצדיקים לטייל בגן. איפה מעניין? איפה מעניין לטייל? תחשב. הוא עובר על הכוכבים, עובר מהר, כן? הקדוש ברוך הוא מהלכים, הם סופרים מהר את הכוכבים. הם עוברים מהר, ואומרים, תשמע, בוא אין לה, בוא אין פה. בסדר, אני אומר, שמש חזקה, יש משות ענקיות, כן, השמש שלנו היא לא רצינית. יש משות, וואו, יש משות. בסדר, אחרי שניים שלושה אתה קולט את העיקרון, כן? זה לא, אין, חור שחור. קשה, לא נעים להתקרב. אתה שואב אותך וזה, אבל... בסדר, אחרי שניים שלושה, קלט את העניין. אז ברור שיבוא לקלה פה. ברור שיבוא לפה. ואני שואל אתכם שוב, איפה הוא באמת מעניין? איפה באמת לא משעמם? איפה באמת... המקום הרציני, נכון? עכשיו, באמת, עכשיו אני אומר, לא בצורה של בדיחה. הקדוש ברוך הוא יבוא לטייל. איך הוא אומר אז? הוא אומר, אז הוא ישמע את הצדיקים, לומדים תורה. זאת אומרת, המקום שבו יש מפגש בין האלוקי והאנושי. ברור שלשם, אם אפשר לומר הוא יבוא, אפשר להגיד זה בשפה כזאת דרשנית, כן? כי חס ושלום זה לא שהוא יבוא, אנחנו באים אליו, אבל, בסדר, אבל ברור שזה פה, ברור שזה במקום של המפגש, ולא ב... נכון, נכון באיזה כוכב, אז באיזשהו מקום, אולי אנחנו כן עד כזה, אם אין, אני לא יודע, אם יש... יצורים אחרים שהם אולי תבוניים יותר, או חכמים יותר, רוחניים יותר, לא יודעים, כמובן, יש לדעת. מאוד פתוח, אפשר לדעת מה יתפתח במקומות אחרים.
זה תפיסה דתית, כאילו, התפיסה חילונית פה,
או...
נתיר את זה ככה, יגידו.
מה היא תגיד? לא, אפילו, בוא ניקח לתפיסה חילונית. אני לא יודע מה הוא יגיד. תגיד לו, אין יצורים אנושיים יותר, יצורים, או יותר מאיתנו, ביקום.
כלומר, שאנחנו אחים שוכללים, באופן מקרי.
מקרי, לא אכפת לי מקרי או לא מקרי. אבל אנחנו הכי נעלים. נכון, נכון. המילה לא, אין בכלל, המימד התכליתי לא קיים, כי הכל אבולוציוני.
לא שאלה. שאלה מה התודעה שלי, מה התפיסה שלי. השאלה היא לא... האם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשביל האדם או ברא את העולם בשביל האדם? בסדר, שואלים. השאלה אני חושב היא האם אני בתודעה, האם אני חי בשביל עצמי, האם אני חי בשביל הקדוש ברוך הוא, האם אני חי בשביל הידיעה, זאת השאלה.
אתה אומר, אנשים לא מתעסקים בכלל בשאלה הזאת.
לא, זה לא שאלה שמתעסקים. זה שאלה שיכולה לעניין אותי התשובות אליה, והאיזוק בה,
אתה אומר, אתה אומר, זה מין דיון כזה לא כל כך קיומי, בסופו של דבר.
כן, השאלה מה הלכות יסוד שלך? הלכות יסוד שלנו אז דווקא שכמו הרמב״ם יותר, שאנחנו במרכז, אבל פשוט חילונים, הלכות יסוד שלנו.
אבל הרמב״ם
אומר שאנחנו לא במרכז, של ההוויה.
בעולם הזה,
כאילו. בעולם הזה הוא כן, במפורש כאילו. תראו, יש איזה קטע שאני תמיד מביא אותו בחוג, צריך לדון חוג בשיעור א', בשפת אמת, אז מדי פעם אני מביא כל מיני קטעים נחמדים כאלה, אז הייתי מביא את הקטע של, הבאתי כמה פעמים את הקטע מתוך הספר ההודו של קרליבך, שבו, אתם מכירים את הספר? תראו לקרוא אותו בבין הזמנים הזה, יש מבחן באלו. הספר. זה יצא לך.
אני עדיין חייב שיעורי בית.
אתה חייב עוד.
כן, לא, אני
שם. התחלתי. התחלת?
על הקהיליים. הייתי צריך לבוא בספר החינוך על מצוות קהיליים. עוד לא נתנו מצוות, שבוע שעבר.
נו.
אז דווקא יש לי פעם יפה לקהיליים. כלומר שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה מסודרת, אתה אל תעוות. כאילו, אל תעוות דברים שלנו. זאת
אומרת,
גם על
להרוויה,
קשור
לנושא הזה. אבל לא קשור לעבודה זרה.
לא.
למה
מחדשים
לנו את היכולת?
יפה, נכון? מי אומר את זה?
החינוך.
יפה, נכון?
כן,
זה
ממש
קרה. הוא לא יחס לסיפור של עבודה זרה. יפה.
אולי
הוא מזכיר
את הרמב"ם.
כן, אבל הוא אומר... זה כאילו, זה מעניין, זה גם עכשיו מאוד מעניין, זה כאילו, אל תשנה לי את העולם, אני נותן, אני בניתי עולם מסודר בצורה מסוימת, אתה אל ת, זה מאוד מתאים לנו היום, נכון? זה מאוד אקולוגי. זה מאוד אקולוגי. מה? מה זה, מה?
חזר, אני חושב שזה אולי קצת בא נגד הסיפור של רבי עקיבא,
עם
רבי
תמידה. למה זה בא נגד? שאנחנו כן עושים. לא. נגיד דבר אחר, שאנחנו מאבדים דברים, הולכים את החיטה, עושים מן הלחם, מוגר או משהו. יש הבדל בין אתה משתמש בדברים שהעולם נותן לך, ואתה משכלל את זה, לבין אם אתה לוקח מינים ויוצר מינים חדשים, שיש כאן איזה מין משהו, מין מה שנקרא היבריס. אתה יודע מה זה היבריס? היבריס.
יוהרה.
מה?
יוהרה.
זה היוהרה. שאתה מתערב בתוך המינים שבטל. אני אומר, זה מאוד אקולוגי. היום כל ההתנגדות, היום העולם עושה את זה ומאוד מתלבט בעשייה הזאת. מאוד. יש היום מלחמה פנימית מאוד גדולה באדם. מצד אחד יש לנו אפשרויות מטורפות, אנחנו יכולים לעשות מלפפון זוהר, אתה יודע. מלפפון שיעיר כמו גחלילית. מה? כן, אנחנו יכולים לעשות דברים מטורפים. ומצד שני, אנשים אומרים לך, בואנה, תשמע, אתה עושה פה... אתה עושה פה, אתה ממש פוגע, זה מין היבריס כזה, ואתה לא יודע מה יהיה סופו כמובן. אתה מתחיל מלפון, אתה מחרת את ההנדס בני אדם, אתה תעשה מפלצות, מי זה אתה? ואם לא אתה, ההוא והרשע ההוא, ואנחנו נהרוס את עצמנו ואת העולם יחד איתנו. יש התנגדות גדולה לזה, ובצדק. מצד שני, אגיד לך, כן, אבל אני יכול גם להביא תרופות, אני יכול ליצור איברים, אני יכול ליצור, למשל, כליה מלאכותית, אני יכול ליצור כליה, פשוט שלשתיל אותה בבן אדם או משהו כל כך. אתה אף פעם לא יודע איפה הגבולות. אבל אני אומר, זה מאוד מדבר עלינו, על לא להתערב הזה. שכוח על שיעורי הבית, קיבלת 10 על שיעורי הבית. אנחנו נזכור לך את זה לציון הסופי. אז עכשיו, אני אומר, אם כבר שיעורי בית לבין הזמן, אם לחופש, אתם יודעים, תמיד נתנו חוברות עבודה. אתם זוכרים שקיבלתם חוברות עבודה למלא בין הזמן, בחופש? מה? לא, ביסודי, אתם לא זוכרים, לכם לא היה דבר כזה. חוברות עבודה לחופש, זה הסיוט הזה, כן? שאתה כבר יש לך חוברת, ואין חוברת לשתיים עוד שתיים, ארבע, שמונה. אז אני נותן לכם שיעורי בית הרבה יותר מעניינים, וזה לקרוא את הספר, תקראו, בין הזמנים זה טוב. הספר הודו של קרליבך. תקראו. תקראו אותו, יש את זה בספריות, אפשר את זה בחנויות. מי זה לאחרונה קרא את זה? אחד מהחבר'ה פה קרא ונהנה. אמרתי לכם פעם שלישיבה לא היה מתקבל שיעור א', בחור. במבחן קבלה, אני שואלים, מי שלא יודע את זה לא היה מתקבל לישיבה בכלל. זה היה. את הספר, הודו, כל מיני ספרים, היה כל מיני ספרים, אז מי שלא היה קורא, זה היה סימן שהוא...
ירידת הדורות.
זה היה מראה שהוא איזה מין פרימיטיבי אחד ש... לא... היום בתורנו כבר לא שואלים את השאלות האלה. לא, זה לא ממש ברצינות מה שאני אומר, אבל זה כמעט ברצינות. זאת אומרת, זה היה כזה, מי שלא קרא את הספרים האלה, זה כאילו לא... לא... לא יודע, זה כמו היום לקרוא את שר הטבעות, כמו שתצחקו על מי שלא קרא את שר הטבעות. הוא פרימיטיבי, אני יודע מה.
שלא
קרא, לא יודע, לא, אני לא קראתי את שר הטבעות, אבל אני יודע, בחבר'ה, מי שלא קרא את זה, אז הוא כאילו פרימיטיבי. או הארי פוטר, טוב, הארי פוטר. זה להמונים. הארי פוטר זה להמונים, ושר הטבעות זה לאינטליגנטים. אז... לא, אבל הארי פוטר זה הרפתקה, וזה... הודו זה לא הרפתקה, זה ציור רוחני של אדם רציני שמסתובב בהודו בשנות ה-50 או ה-60, אני זוכר, ומנהל דיונים עם הודים אינטליגנטים, אבל הודים, לא מערבים. ופרק אחרי פרק הוא פורס את המשנה ההודי אל מול המשנה המערבית, ומראה איך המשנה המערבית היא חסרת תרבות אל מול התרבות ההודית. אתם מבינים? ככה זה כתוב. זה מאוד מאתגר אותך. אז שם הוא יש שם שיחה מאוד יפה, שהוא נכנס, הוא תאר כאילו נקלע לשיחה של איזה הודי אחד. מה? איזה מי? אני שאלת? לא, לא, לא. הם קרובים אגב. היה קרבה, קרליבך עם כולם קרובים, שתדע. אבל קוראו לו עזריאל קרליבך, הוא היה העורך הראשון של מעריב. הוא יסד את עיתון מעריב. הוא למד גם אצל הרב קוק קצת, תקופה מסוימת. הוא היה דתי שפרש קצת.
בסוף הוא חזר, נראה.
נדמה לי שהוא חזר. תמיד הוא היה קרוב. אבל... אבל... וזה ספר מאוד מעניין. אז שם בשיחה הזאת, זו שיחה מאוד יפה, שבה הוא מדבר עם איזה הודי, וההודי מתאר לה מין גורו כזה, שמראה להם את קריבה, ואומר, אתם יודעים במה הוא מאמין? אז הם אומרים, לא. הוא אומר, אתם יודעים, הוא מאמין שכל העולם נוצר בשבילו. אז הם כל כך חמונים, שמתחילים לתפוס את הבטן. הם לא יודעים אם לצחוק או לבכות. מי המשוגע הזה? אז הוא אומר לו, מה? גם הנהרות בשבילו? כן. וגם החיות בשבילו? כן. וגם השמיים? כן. ואז הם כבר לא יכולים להחזיק את עצמם. והם מתפרקים לגמרי מצחוק. אז הוא אומר, כן, אתם יודעים, בגלל זה מה הוא עושה? הוא פוגע בחיות. הוא להנעתו צד חיות. אז קרליבך מסתייק, אומר, אנחנו לא עושים את זה. אז הוא אומר, נכון, אולי אתם יודעים, לא. אבל תסכים איתי שהבריטים להנעתם יוצאים למסעות ציד והורגים להנעתם ציפורים וחיות? אז הוא אומר, כולם מסתכלים עליי בעיניים מלאות בעתה, כאילו אני עומד לאכול אותם חיים. ככה הוא תאר את זה בצורה מאוד יפה, ומראה את האבסורד של המחשבה שהכל בשבילי. איך יכול להיות דבר מגוחך כזה? נורא יפה, אתה קורא את זה ואתה אומר, רק שנייה אחת, מי צודק? מי צודק? תפיסה אלילית שמדברת על הטבע, אצל עובד האלילים, האדם הוא בשולי המציאות, הוא משתחווה לבעל חיים. תחשבו, ראיתם פעם, תחשבו על תמונה שעומד בעל חיים, זה יכול להיות פרה, כבש, תאיש, איל, נשר, זאב, לא משנה מה, ובן אדם משתחווה. חשבתם פעם על התמונה המדהימה הזאת? זה מעורר במחשבה. אדם משתחווה לבעל חיים. מה הוא רוצה לומר? שהחיים זה העיקר. והרוח, המוסר, הבחירה, כל הדברים האלה, זה לא העיקר. אתם יודעים, מה זה צלם אלוקים? כשאדם אומר, האדם נברא בצלמו של אלוקים, תבינו, זו מהפכה גדולה בעולם האלילים. ברור? לכן כשהרמב"ם אומר, האדם הוא היצור הכי חשוב מתחת לעולם הזה. פה זה מלחמה טוטלית בעבודה זרה. אבל מצד שני הוא אומר, העולם העליון הוא מעלינו, הוא עוד יותר רוחני מאיתנו. מבינים? כשהוא יתווכח עם איש עבודה זרה, הוא יגיד לו, מה? אתה רוצה שאני אשתחווה לנהר? הנהר יש בו חיים וזהו. מה פתאום? אנחנו נשארו. אבל כשהוא מדבר על הכוכבים, הוא אומר, אני יותר מאיתנו. חס ושלום, הוא לא ישתחווה לכוכבים. הוא משתחווה רק לאלוקים. נגיד כך, הוא משתחווה רק לאלוקים, כמובן. בכל אופן, הנושא הזה של מי פה מרכז הסיפור, הוא נושא מאוד מעניין, גם בעולם של הרמב״ם וגם בעולם שלנו. אבל מבחינת הנושא שנקרא תאודיציה, מה זה תאודיציה? יודעים? זה ספר שכתב לייבניץ שנקרא צידוק האלוקים. כן? וזה הפרק הזה, הוא פרק של צידוק האלוקים. זאת אומרת, איך מתמודדים עם בעיית הסבל בעולם? אז אומר הרמב״ם, התשובה הראשונה שלו, אנחנו לא מרכז הסיפור. וממילא, אני חייב לסיים, ממילא, כיוון שאנחנו לא מרכז הסיפור, אז אתה לא יכול לשפוט לפי הפריזמה הקטנה שלך את כל התמונה כולה. עכשיו תגידו, יפה מאוד, אבל בפריזמה הקטנה שלנו יש סבל, אז בשביל זה צריך את המשך הפרק. מובן? אז זה המשך הפרק. אבל כלומר, הוא לא פותר בזה, הוא גם לא מרגיש שהוא פותר. הרב הוא מאוד אגון, הוא לא מנסה לעבוד על מישהו בעיניים. אבל הוא מנסה לומר, ההסתכלות צריכה להיות שונה. אתה צריך לבוא בפרספקטיבות אחרות, של כלל היקום. כמובן, אנחנו בתקופה שלנו, תקופה מאוד, מאז הזרם האקזיסטנציאליסטי, שבכלל אמר, אל תסתכל לי על המרחבים הגדולים, תסתכל על האנשים, לנו זה חשוב. אז תשובה כזאת לא תתקבל, כי אנשים יגידו, טוב, אני מה אכפת לי שכל העולם הוא טוב. אבל לנו, אנחנו בני אדם, אנחנו סובלים, אז מה, אז התשובה נתת? עזוב אותך, אני לא מרכז הבריאה, אתה יודע מה? לא מרכז הסיפור. אבל בכל אופן אנחנו סובלים. האמירה הזאת של בוא נתרכז בנו, נהייתה מאוד, מאוד חזקה, מאוד מרכזית. ולכן, הייתי אומר ככה, המהלך הזה של הרמב״ם, הוא, הייתי אומר, מהלך שקשה בעולם, בגיל כך, מאה ה-19, קשה לקבל אותו, כי אנשים, פתאום, המוקד נהיה יותר על האדם. אבל, בכל אופן, זה רק הראשית של ההתחלה של המהלך של הרמב״ם. זאת, מה שלא יהיה, אפילו אם יותר קשה לקבל את זה, אבל זה רק ההתחלה. בכל אופן, אני רוצה לבד, בהתחלת הצגת הדברים של הרמב״ם, הוא אומר, בוא נראה את התמונה בכללותה, ולפי זה נתחיל.